שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. כאנשי שיווק אנחנו כל הזמן מנתחים את כל הסובב אותנו. תרבות, הרגלים, צרכנים, שימושים. ולא מעט פעמים אנחנו מזהים תובנה מעניינת שלתחושתנו יכולה להיות בסיס להקמה של עסק חדש או סטארט-אפ מצליח. אבל בסופו של יום, תובנות הופכות לחלומות במגירה ואנחנו ממשיכים בשקרה. אתם בטח מכירים את זה. היום יש לי את ההזדמנות לשוחח עם יזמת שזיהתה תובנה, החליטה ללכת עליה בכל הכוח, לעזוב באומץ את כל מה שהיא עשתה פה, אמנות הוויתור, ולהצליח. אז קוראים לה חן לב עמי, שלום חן.
היי אבי.
איזה כיף שאת פה.
ממש שמחה להיות פה.
מייסדת ומנכלית אתר ימי, אתר שמפגיש בין בשלנים, בשלניות, שכולנו מאוד אוהבים, לבין לקוחות שבסוף מזמינים אוכל, שזה בעצם כולנו.
נכון.
תכלס, נכון?
נכון.
בטח היום עם כל התוכניות מזון, ומאז הקורונה נהיינו לא רק סטארט-אפ ניישן, גם פוד ניישן.
לגמרי.
לפחות אני רואה את זה אצלי בבית, אז אנחנו נשוחח על התהליך, על האתגרים השיווקיים ועל הרגילי הצריכה של הישראלים בעולם המזון המוכן, וגם על התחרות עם וולט ובכלל. אז באמת כיף שאת כאן. היום פועלים בימי כבר קרוב ל-100 בשלנים ובשלניות, מנהריה בצפון ועד קריית גת בדרום, ומשלים כמעט כל סגנון מטבח שאפשר להיות על הדעת, לאלפי לקוחות בכל חודש, מה שלמעשה אומר שיש הרבה ישראלים שמחפשים אלטרנטיבה למשלוחי המזון מהמסעדות שקצת כבר כולנו בפד אפ מהם. מעניין כמובן להבין למה. אבל לפני שנשמע את התשובה, אנחנו כל פרק מתחילים בהיכרות אישית. אז תספרי קצת עלייך, חיים אישיים, קריירה, איפה הנקודה שבה קיבלת את ההחלטה ועשית שינוי, וממה עזבת ולאן עברת. מסקרן? יאללה, לכי על זה.
אז אני חן לב עמי, בת 43.
ילדה?
הכל יחסי.
כן, ברור.
גרה בקריית אונו עם בן זוגי, יש לנו ביחד 4 ילדים, 3 משותפים, אחד מנישואים קודמים של בעלי.
4 ילדים זה טוב.
כן, הרבה אקשן.
שולחן, וזה את מכירה את הדימוי, נכון?
כן.
שולחן עומד על 4 רגליים?
כן, בדיוק.
כזה.
אני בכלל באה מרקע טכנולוגי, למדתי מדעי המחשב וביולוגיה, שזה ביואינפורמטיקה, באוניברסיטת תל אביב, והתחלתי את החיים המקצועיים בהייטק, עבדתי הרבה שנים בפיתוח, ניהול פיתוח, פרודקט, כל העולמות האלה, ובמקביל עשיתי MBA באוניברסיטת רייכמן, וככה תוך כדי התואר עברו כל מיני דברים, התחילו לדבר על יזדמות.
שם זה חזק, נכון.
מאוד.
קצת יצא לי ללמד שם חלקים, יש שם המון יזמות מאוד מעניינת.
המון דיבור על יזמות, וזה עושה כזה חשק, ובמקביל קרו כמה דברים, גם אימא שלי חלתה במחלת הפרקינסון, והיא בעצם הפסיקה לבשל, אבל היא כן מאוד מאוד רצתה להמשיך לארח אותנו בשישי.
אז לא, אפרופו כן, הנה זה אפרופו מקרה קטן, שפתאום הופך להיות טריגר לכל הדבר הזה.
נכון, כי עלה פתאום הצורך הזה, של היינו מזמינות מאיזה מישהי בשכונה שהיא בישלה, אבל אחרי כמה זמן פשוט נמאס לנו ברמות, וניסינו למצוא עוד דרכים לקנות אוכל מבושל שהוא לא תעשייתי ולא מסעדות, אלא באמת אוכל שייתן תחושה של בית. אז זה קרה מצד אחד. מצד שני, גם אני שונאת לבשל גרועה, גרועה באמת, בכל פרמטר.
זה רק את זה סופית. מה זה נקרא? If it's not works, don't do it.
בדיוק. ובאמת אכלתי המון בחוץ באותה תקופה, אבל היה לי געגוע אמיתי לאוכל של בית. וזהו, שני הדברים האלה
אז ככה. אז כאילו מסאפ ו-888 וסטארט-אפים וביולוגיה ועניינים, ב-2012 נחיתה לעזוב.
נכון.
את אזור הנוחות עם הסקורת טובה, נכון? עשרות אלפי שקלים ורנקינג,
כן.
וכאילו יש לך בעצם פוזישנינג בחברות.
לגמרי, היה לי כבר ממש כזה מסלול מבטיח בהייטק, מה שנקרא. אבל כן, אמרתי לעצמי, טוב, להייטק אני תמיד יכולה לחזור, אבל הרעיון הפיח בי כל כך הרבה אנרגיות, כל כך הרבה רצון לקום ולעשות, ואמרתי, אני חייבת את זה לעצמי, לפחות לנסות. אז באמת עזבתי הכל והלכתי על זה.
זה היה לפני 12 שנים, כשבעצם עשיתי את השינוי הזה, ואז פה נולדה ימי, נכון?
נכון.
אז בוא נראה למי שבמקרה לא מכיר, ספרי לנו קצת על אתר ימי, למי הוא מיועד, מי הקהל שעושה בו שימוש, איך זה עובד בפועל, מה הסיפור שלכם?
אז ימי הוא בעצם אנשים מבשלים לאנשים, זה כל הקונספט, זאת אומרת, אני ראיתי בעיני רוחי, שמישהו יבשל לי, לא רוצה אוכל תעשייתי, לא רוצה מסעדה, רוצה באמת אוכל של בית, אני אתן כסף למישהו שזה אהבתו בחיים.
אוכל של בית הוא משמעותי פה, נכון? החום והמשהו כזה היה מאוד אותנטי, כאילו יש בזה מרכיב מאוד...
זה פשוט אחר, אין מה לעשות, זה אוכל עושים בידיים.
נכון.
אז באמת זה הרעיון, אז בדיוק גם קמו המרקטפלייסים הגדולים, אז הייתה לי השראה כזה להקים מרקטפלייס כקונספט, ובאמת היום אנחנו, כמו שאמרת, כמעט 100 בשלנים, סגנונות ממש שונים.
מה זה אומר?
יש גם את האוכל הביתי הקלאסי, בסדר? אבל יש גם תאילנדי והודי וברזילאי ויווני, ויש...
וגם דתות?
וגם דתות, יש לנו, יש לנו ערבים, ויש לנו נוצרים, ויש לנו בודהיסטית אחת, יש לנו באמת את כל...
מה זה אוכל בודהיסטי?
לא, יש לנו תאילנדית שהיא בודהיסטית.
אז היא עושה אוכל תאילנדי, אבל עם הדת שלה, זה משפיע.
בדיוק.
יכול להיות שפחות בשר, או פחות דברים שהבודהיזם פחות מחבר.
כן, אז באמת יש את כל הקשת, וכל אחד יכול למצוא באמת את מה שאוהבים. ואנחנו בעצם עושים את החיבור, הבשלנים עצמם, זה לא רק כזה, אוקיי, אני מעמידה סיר, אני אעמיד עוד סיר, זה באמת, זה העסק שלהם, זה מה שהם עושים.
הם קמים הבוקר לזה.
כן.
כמו חנות שאת עכשיו מנהל, ויש לך לקוחות, יש לך כמות שמגיעים אליך לפי שעות ופיקים, ולימוד את כל הסטטיסטיקות, איפה יש יותר ביקושים פחות, מחירים, תחרות, מי לקוחות, מה הטעמים? הם עובדים בזה.
בדיוק.
רק שאת המדף.
נכון. אני הקניון לצורך העניין.
כן.
אבל באמת, אנשים מזמינים מראש, אז הם גם לא קמים בבוקר מכינים ואז מוכרים, אלא הם יודעים מה הם צריכים להכין.
כן.
כבר לפי בקשות הלקוחות. יש לנו הרבה בשלנים שהיו שפים או סושפים, טבחים, זאת אומרת, מגיעים מהתחום, אבל באמת רצו לפתוח משהו משלהם, או רצו להימנע מהשעות הארוכות. ויש לנו גם את באמת את הנשים שיותר רצו להיות בבית, לא רצו לעבוד כסחירות, רצו להיות עם הילדים, אז יש גם את הכיוון הזה, יש גיל שלישי, זאת אומרת, באמת גם הבשלנים הם מאוד מאוד מגוונים בסגנונות שלהם, אבל כולם נורא נורא אוהבים לבשל, וזה מה שהם רוצים לעשות בחיים, והם עושים מזה אחלה כסף, זאת אומרת, זה באמת פרנסה יפה.
מדהים. אז כשת הייטק ומוצר בעברך, אתה נכון מנתחת באופן שוטף את הנתונים, הצרכים, הלקוחות, תני לי כמה תובנות ונתונים מעניינים, שכבר נוכל לשתף פה ולהפתיע את המאזינים, מה שנקרא, לא מה שחשבתם.
כן, אז קודם כל אנשים ישר חושבים שאם מצאתי בשלן שאני אוהבת, אז זהו, אז אני אתקע עליו ועכשיו אני אזמין רק ממנו, אז זה ממש לא נכון, אנשים נורא אוהבים לגוון, תמיד אני אומרת שאם זה לא האוכל של אימא, אז זה נמאס נורא מהר, ובאמת רוב הלקוחות 90% או יותר אפילו מזמינים כל פעם מבשלן אחר. אז זה דבר
כן,
אחד.
זה תובנה חשובה.
כן.
בעצם את אומרת, אנחנו דווקא פה אין נאמנות.
אין נאמנות, לא. זאת אומרת, יש נאמנות שחוזרים לאותם מעגלים של בשלנים, אבל כן מגוונים מאוד. יש מעט מאוד לקוחות שנדבקים על בשלן או בשלנית אחד ומזמינים מהם. הדבר השני זה באמת הגיוון, כמו שאמרת, היום ילדים כבר לא אוכלים רק...
שניצל ופירה וצ'יפס.
כן, רוצים את התאילנדי, את ההודי.
אגב, הוולט... וכל השינויים שעברנו מאז הקורונה, פתחו פתאום את הילדים המון אפשרויות?
פתחו מאוד, וזה מדהים, ובאמת...
כל האסיאתי גם מאוד התחזק, נכון? את האילנדי האסיאתי מאוד חזק.
נכון, ישראלים מאוד מאוד אוהבים אסיאתי, אז ואוהבים לבקר בעולם ולהתנסות במאכלים, אז גם באמת הכיוון הזה, וגם העניין של הבריאות, שכל... תשמע, היום כל אחד יש לו את ה... זה רוצה דל פחממה, זה רוצה...
חבל הזמן. אתה עם ניואנסים?
מעט שמן, יש לנו שיתוף פעולה עם אבא חטוב, אז יש לנו מנות לפטיניות.
כן,
וואלה. כן, הכיוון הבריאותי הוא מאוד מאוד חזק, 60% מהלקוחות שלנו הצהירו שהם משתמשים בתיוגים הבריאים, שזה כן משהו שהם, כן, משתמשים בו בהחלט.
אז זה לא רק מאמות, זה גם צעירים, זה מוגוון מאוד, זה בהרבה מאוד תחומים. הם מגיעים, את אומרת, מכל מיני אזורים בחיים, כאילו שבאמת יש להם רצון, כן, הם רואים בזה purpose, נכון?
כן, זאת אומרת, רובם באמת רואים את הבישול כמשהו של נתינה, של גם עשייה, זאת אומרת, זה עשייה עם הידיים, וגם נתינה אמיתית של לבשל לאנשים, ומקבלים את הפידבקים, ואז הם פורחים, אין מה להגיד.
זה ממש כאילו מרגיש לי גם קריירה שנייה כזה, כשפתאום אנשים מוצאים את עצמם, מגלים את עצמם, ורוצים לעשות פתאום משהו אחר, לא רוצים להיות שכיר רגיל, הנה, לקפוץ פתאום לאיזה משהו חדש,
נכון.
שהוא שלי.
נכון.
אני יכול להשפיע עליו, יפה. אם היית שואלת אותי לפני, הייתי אומר שזה נשמע לי כמו עבודה צדדית, שיכולה להיות מקסימום הכנסה משלימה, אבל למעשה נתון, ההכנסות שהם מצליחים לייצר היום הוא מפתיע. נכון, אחת הסיבות לכך זה למעשה האסטרטגיה שאתם נוקטים בה, כי בתכלס ההצלחה שלהם זה הצלחה שלך, אז איך זה בעצם עובד?
נכון, אז אנחנו באמת רואים את הבשלנים כשותפים להצלחה, אנחנו פועלים המון כדי לעזור להם לבנות תפריט, לתמחר, זאת אומרת, הם באמת מבשלים נפלא,
ממש
אבל...
ממש כן, כזה?
כן.
כאילו פוד קוסט, כמה עולה לכם, מה זה, כמה אתם רוצים להרוויח?
פוד קוסט, יש עץ מוצר, מכניסים מרכיבים עם כל העלויות, כי באמת הבנו עם הדרך שאנשים, זה שהם יודעים לבשל, זה לא אומר שהם יודעים לנהל עסק טוב. וזה באמת ההשלמה והמקום שאנחנו מביאים את הערך שלנו.
זה אקס פקטור חשוב, כי הוא נוגע גם בשיווק, גם בתמחור, כאילו גם בפרייסינג, בעצם בכל מרכיבי הערך שהם לא המזון והעשייה.
נכון, בדיוק. אז אנחנו עוזרים להם בכל המסביב, וגם זה נותן ערך ללקוחות, כי אנחנו בודקים את הבשלנים, מוודאים שהם טובים. לא כל אחד יכול להיכנס לפלטפורמה, אז גם מהבחינה הזאת.
זה גם הבידול שלך בעצם, כי זה נכון? זה מה שאת נותנת להם בעצם בתור מרקט פלייס, שממנו את מצפה שיבואו לך יותר ויותר.
בדיוק. זאת אומרת,
הערך... אם אני יודע שהניהול והשיווק והתמחור ועוזרים לי פה חזק, אני אבוא לפה.
נכון. אנחנו קוראים לזה מכפיל כוח, כאילו בסוף זה הבשלן הוא זה שעושה את העבודה, אבל אנחנו מכפיל הכוח שלו, אנחנו יכולים להגדיל אותו בסדרי גודל.
זה שאני יודע לבשל טוב, זה לא מה שאני אצליח כעסק, תזכרו, זה משפט חשוב, בהמון תחומים.
נכון, נכון.
את מסייעת להם, את עוזרת עליהם, גובה ההכנסות שלהם סתם של להבין?
אז באמת בערך 20% מהבשלנים ב-2023 עשו למעלה מ-55,000 שקל, שוב הכנסה, ו-50% עושים מעל 35,000 שקל, זאת אומרת בהחלט...
חודשית,
ודאי.
משמעותי?
כן.
55-60,000 שקל זה משמעותי?
נכון, שוב, הכנסה לא רווח, כן, יש עלויות, אבל בהחלט משכורת יפה, יש לנו משפחות שלמות שמתפרנסות מהדבר הזה, יש את טייצ'ו, שספרתי לך, תאילנדית, שהיא התחתנה עם ישראלי, עברו לגור בארץ, וככה הגשימו את החלום, יש לנו גיל שלישי כמו ג'קי, שהיה בפנסיה, כל השנים עבד במטבחים, ועכשיו הוא מגשים את עצמו.
מדהים.
כן, וריקי, שעבדה בקוקה קולה, ממש.
יו, זה מעניין, כל הסיפורים האלה, כאילו, זה חלק מהשיווק שלכם? כי אני הייתי מציף את זה החוצה, היית קוקה קולה, הוא היה בזה כאילו בדיוק כמוך.
בטח, נכון, כל אחד. יש עכשיו, הוצאנו על פאדי פוסט, נגיד, אפרופו פאדי, שהוא היה לו חומוסייה בחיפה מאוד מוכרת, שנסגרה בקורונה.
כן, פאדי, אני זוכר את השם.
פאדי, כן, והוא עבר אלינו, ועכשיו הוא מבשל לאנשים, והוא פורח בטירוף.
וואו.
כן.
איזה סיפורים.
באמת,
גם הגילאים, זה יכול להיות גיל שלישי, זה יכול להיות צעירים, זה אין פה משהו שהוא רק, כאילו,
נכון. אין לנו הרבה צעירים מאוד, כי אתה צריך, כמו שאמרת קודם, איזה בשלות כזה בחיים בשביל להיות עצמאי, אבל כן, מגיל 30 ומעלה בהחלט יש את כל הגילאים. יש גם סף כניסה נמוך יחסית, כי אתה לא צריך עכשיו, אתה יודע, להקים עסק, להקים מקום, באמת העלויות הראשוניות הן נמוכות, אז זה נותן ככה להרבה אנשים את ההזדמנות הזאת.
מה השאיפה? את רוצה להגיע לכמה? את נראית לי תחרותית.
לגמרי. תראה, הייתי רוצה להכפיל, לשלש, יותר, בטח.
זאת אומרת, המאה האלה הם תוצר של כמה שנים?
12 שנים.
12 שנים. שהם סלקטד ומאוד בבחירה.
סלקטד וממש, ובאמת הקורונה עשתה לנו מאוד מאוד טוב.
קפיצה, נכון.
נתנה לנו את הקפיצה. אבל כן, היינו רוצים וגם מאמינה שלגמרי אפשר הרבה הרבה יותר.
זאת אומרת, אם בסוף 24 יהיה לך 150, זה אחלה.
כן, כן, בטח.
יאללה.
זה הכיוון.
אם אנחנו חולמים, if you can dream, you can do it, לא?
נכון.
מה לגבי לקוחות? אלו מאפיינים מעניינים את יכולה לספר עליהם, ומה מביא אותם להזמין אוכל באתר ואיזה?
אז בגדול אנשים עסוקים כטייטל, כן, שאין לנו זמן לבשל, בוא, כאילו.
לגמרי.
משפחות בעיקר, עם ילדים, אבל לא רק, באמת אנשים עסוקים מכל הבחינות, זה צד אחד. יש את המערכים, מערכות למיניהם, לרוב מערכות, שזה הסבתות הצעירות שמערכות בשישי, שזה אנשים שמערכים חברים וכזה, ולא רוצים עכשיו או להוציא המון כסף, או להביא קייטרינג, אז זה גם כיוון מאוד חזק, ויש את כל הצרכים מיוחדים, כמו שאמרתי קודם, גם ללא גלוטן, טבעוני, כל הדברים האלה.
ואירוחים אני מניח גם, זה... אתה יודע שאנשים מערכים, אז כאילו זה פתרון מצוין?
נכון. פתרון ממש טוב, כי אתה מקבל את האוכל, אתה לא צריך...
5, 10, 15, שלא צריך הכל קייטרינג של ברית או חתונה.
בדיוק.
לקוחות חוזרים?
כן, אז זה באמת...
אנחנו בסוף עובדים בשימור, זה חלק משמעותי.
נכון, נכון. אמרת באמת 12 שנים, הדבר שהחזיק אותנו כל התקופה הזאת, זה הלקוחות החוזרים. 85% לקוחות חוזרים.
וואו.
כן, אנחנו ממש עובדים, יש לנו לקוחות שאני כבר מכירה אותם, את המשפחה, את זה, שנים, שנים מזמינים, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע.
מדהים. אתה מכיר אותם? אתם צריכים להתחיל להזמין מהם, סליחה, גם באולפן שלנו יש פה אחלה אוכל. מבשלנים טובים. אני עכשיו הולך...
הוא קיבל גיפט קארד ללידה.
אה, באמת?
הוא סיפר לי בחוץ.
גדול. טוב, אנחנו אחר כך נדבר על זה גם. אין לי כבר לידות.
צריך גיפט קארד אחר.
גדול. אז 85% חוזרים, זה נתון נדיר.
כן.
שפו. זאת אומרת פה באמת על איכות ולא על כמות. לא רק להביא עוד מבשלים, זה להביא כאלה שיוצרים נאמנות, ואוכל איכותי, ושבא לך... לחזור ולחזור ולחזור.
כן, לא קפצנו, לא הלכנו במסלול של קפיצה מטאורית.
12 שנה 100 מבשלים, זה לא סכום, יש אנשים שהיו עכשיו עושים 1,000.
כן.
אבל אז יכול להיות שהם היום כבר היו בציוני 20-30%, בציוני תעודה. מאוד מעניין אותי לשמוע על מסע הלקוח במותג מהסוג הזה, כי עשינו פה לא מעט פודקאסטים על תדעת, על עולם של קמעונאות, עולם של שירותים, כי בשום פרמטר זה לא דומה לוולט, למשל, או במקומות אחרים, וגם מבחינה שיווקית, יש פה לא מעט אתגרים שצריך להתגבר עליהם.
נכון, נכון.
אז תסבירי בעצם מה האתגר השיווקי.
כן. אז למעשה, להזמין ימי, יש פה גם אלמנט רגשי ומגדרי, שאין בעצם בלהזמין וולט. להזמין וולט, בסדר, נתקעתי בערב, אני מזמינה, סבבה. אבל להזמין ימי, אתה מזמין יום מראש, אז אתה צריך להצהיר לעצמך, אוקיי, השבוע אני לא הולכת לבשל.
זה כבר התנהגות שאני מגדיר לעצמי.
בדיוק.
אז אני לא קונה פרודוקטים.
בדיוק, אתה לא קונה פרודוקטים, אתה גם מצהיר או מצהירה לעצמך, השבוע אני לא מבשלת. וההצהרה הזאת היא הצהרה שהיא לא פשוטה להרבה אנשים.
כי אני בעצם עושה אאוטסורס למשהו שהוא חלק מההורות שלי, מהאימהות שלי, מהאבהות שלי, נכון?
בדיוק.
יש פה משהו, זה שאני סבתא, סבתאות.
נכון.
יש פה משהו שהוא חלק מה... אתוס המשפחתי רגשי.
משהו רגשי של לשחרר את התפקיד הזה שלי בתור אימא או סבתא או אבא, שאני נותנת למישהו אחר לבשל במקומים, וזה לא בגלל שנתקעתי ברגע האחרון והיה לי יום עמוס, זה כי הצהרתי לעצמי מראש שזה מה שאני הולכת לעשות.
זאת אומרת, זה לא עכשיו פרי סטייל כמו בוולט, שעכשיו אני יושב ואני לוחץ ואני מזמין כרגע ולא תכננתי כלום.
נכון.
יש פה משהו שמצריך פה רגע לעצור ולנהל את זה.
נכון. מהצד השני, once פיתחת הרגל, אז הפכת להיות לקוח קבוע, וזה היתרון. זאת אומרת, אנשים ביום שבת מסדרים את הלוז של הטרמפים מי מסיע מתי. ואז תוך כדי גם מארגנים את האוכל, ואז זהו, יש לך אוכל במקרר לכמה ימים, אתה לא צריך לדאוג לזה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ממכר, וככה בעצם אנחנו משיגים את הלקוחות הקבועים.
אז אתם למעשה מרקטפלייס, אומנם בעולמות האוכל, ובחודשים האחרונים שמענו לא מעט מרקטפלייסים שנסגרו בעקבות הפסדים.
נכון.
אז בעצם בוא נחזור לגרות פעולמות שנגענו בזה, מה הסוד שלך, שלכם? ואיזה ערך את מביאה ללקוחות שגורם להם לחזור ולחזור ולחזור?
זהו, אז אנחנו באמת מרקטפלייס שקצת הספידו אותו בתקופה האחרונה, ואני אומרת, חכו, לא צריך להספיד את הקונספט, זה אחלה של קונספט, אבל באמת, כדי להצליח בתור מרקטפלייס, חייבים לתת ערך מוסף. לא רק להציג ספקים ולמכור את הדברים שלהם, אלא באמת לתת את המעבר. אז גם לבשלנים דיברנו על כל המעבר שאנחנו נותנים, וגם ללקוחות בעצם את כל הנגישות של החוויה, זאת אומרת, יש המון המון בשלנים שעובדים, אפשר להזמין מהם, אבל תפריטים לו משהו, וזה מורכב, וזה כזה לא נוח. אז גם הפלטפורמה עצמה, וגם זה שאנחנו מסננים את הבשלנים, וגם מעטפת השירות שאנחנו נותנים, אז באמת אנחנו נותנים את כל החוויה ומעבר, ובגלל זה זה באמת מצליח.
אם עכשיו שומעים אותם מנהלי שיווק, שבא להם לעשות את זה גם וגם, זה אפשרי לשלב את זה? בתוך פעילות של, את יודעת, ongoing רגילה שאני עובד מנהל שיווק, בא לי כתחביב עכשיו לעשות את זה יומיים בשבוע, יום בשבוע, להיכנס לפלטפורמה, להתחיל בעצם למכור אוכל.
פחות.
כאילו, את רוצה מישהו שבאמת רואה בזה מבוקר עד ערב פרפס, שכאילו הוא, כן. הוא בזה. זה לא גם וגם וגם.
יש לנו כאלה שיש
להם... שמגוונים?
יש. או שזה ההורות, זה הגיוון, או שבאמת יש עוד איזשהו עסק, נגיד צלמת, שעושה גם את זה, אבל...
אבל בסוף את רוצה מישהו שזה ממוקד בזה.
כן.
פה אמנות הוויתור.
כן.
אז בסופו של דבר יש לך בעצם דאטה די גדול על הצרכנים הישראלים בתחום האוכל. כי את מדברת על המון, על החשיבות של דאטה, ואיך את זה עושה לכם, נכון? את בעצם מנתחת הרבה ועושה המון אנליטיקס. מה את רואה כרגע שיכול לעזור לך להגביל את הפעילות העסקית? בעצם, כאילו, איך את מתרגטת ומה ישראל יותר אוהב ולמה את מכוונת יותר? כי בסוף את עובדת בשיווק קלאסי.
נכון.
את השיווק.
כן.
את היזמת, את השיווק, את הכל, את אומרת.
נכון, אני למדתי ש... אין מה לעשות, שזה צריך לצאת ממני. אז אני חושבת באמת שהיום אנחנו מבינים שבשיווק אנחנו מדברים המון על האספקטים הרגשיים. זאת אומרת, אם פעם הייתי חושבת שצריך לתת תועלות, 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 אז אנחנו בעצם יותר נותנים את הצד הרגשי של זה בסדר, לנרמל, לתת סיפורים.
כאילו לתת לי, זה בסדר.
זה בסדר.
טסטימוניאל?
טסטימוניאל וקצת כזה.
כאילו זה טוב, אני סבתא, אני אמא, אני אבא, ועשיתי את זה והזמנתי וקיבלתי אחלה מחמאות, ואתם לא חייבים כאילו להתעסק על זה בעצמכם.
יש גם המון מחקרים שמראים שאם אתה מוציא כסף על אאוטסורס, על שירותים כאלה, אתה נהיה מאושר הרבה יותר מלהוציא את זה סתם על דברים אחרים. אז אנחנו שמים את זה בפרונט, וגם את הסיפורים, וגם אנחנו עוזרים לבחור, כי לפעמים הקושי הוא בבחירה. אז אנחנו רואים, אוקיי, הנה הבשלנים שהם בחירת הלקוחות, שהלקוחות באמת הכי אהבו, אנחנו ככה עוזרים גם בסינון.
אני חושב שגם את הסגמנטים, כמו שדיברת על בריאות, אז פחות סוכר, פחות פחמימות, פחות שומן, בבית שתי טבעוניות, שאנחנו מתעסקים הרבה עם הסיפור הזה.
כן, כן, טבעוניות.
היום יש המון אופציות.
המון, וגם באמת אין כמעט תפריט באתר שאין בו מנות טבעוניות, כי זה צורך מאוד גדול.
נכון.
כן.
כן, הקהל הישראלי הוא לא one trick pony, הוא אוהב המון 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 דברים, נכון? הוא מאוד אוהב לגוון ולא להתקע על דבר אחד.
נכון.
החודש שאנחנו ביום האישה הבינלאומי, זה עוד שנייה קורה ממש עכשיו, וכבר בתחילת השיחה הזכרת את המגדריות שעדיין מאפיינת את התחום שבו את פועלת. אז למרות שאנחנו באמת בשנת 2024, וגם את כיזמת ומנכ"לית נתקלת בסטריאוטיפים מגדריים בוודאות, איך את תופסת את זה? משהו השתנה, משהו זז?
אני חושבת שמשהו זז מהבחינה של נשים יותר מרשות לעצמן לעשות אאוטסורס, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על דור X מול דור Y.
אמא שלך, אם היא לא תעשה שניצל בעצמה, וכולם היו מפרגנים לה, והשכנות, והבעלה, והילדים, היא הייתה מרגישה פחות נוח עם זה.
נכון.
שפתאום היא יכולה לוותר על זה.
כן. הדור מעלינו לא היה אומר כמו שאני הצהרתי קודם, שאני שונאת לבשל, פחות. היו מדברות על זה.
בא להגיד את זה.
כן. הדור הוואי כבר משוחרר מהדבר הזה, ובאמת גם הקורונה הורידה את כל המחסומים. זה עדיין אבל תפקיד האישה, זאת אומרת בערך 80-90% מהלקוחות שלנו אין נשים, מי שבסוף מזמין.
צריך בבית בחברה. הבן זוג שלך הוא גם עובד איתך.
נכון.
אבל הוא לא המנכ״ל והבעלים.
נכון. הבן זוג שלי באמת הצטרף לפני 5 שנים, הוא מנהל הפיתוח שלנו, ועדיין קשה לאנשים הדבר הזה שאני המנכ״לית, והוא כביכול רק המנהל פיתוח, שהוא לא, הוא לא השותף שלי בעסק, הוא לא יושב בישיבות הנהלה, זאת אומרת, הוא לא. ואנשים ישר אומרים, אז מה בעלך אומר על זה? או פעם שאלה אותי מישהי, אשתו של מי את כאן?
באמת? כזה?
כן. כן.
מטורף.
ישר מניחים שגם אנחנו ביחד. אם הוא יצטרף, אז אנחנו ביחד. מה שאם הייתי גבר, כנראה פחות היו חושבים באוטומט, אבל בסדר, אנחנו פה כדי לשנות את התפיסות, ולעזור לעוד ועוד ועוד
באנו
נשים.
באנו לשנות.
כן, בדיוק. לעוד לעוד נשים, להעז, לקום, לפתוח עסקים, להקים. זה כיף גדול, זה גם משהו שאגב, לי מאוד עזר בהורות, זאת אומרת, ישר חושבים שזה כזה נגד, אז...
אז לפני שנעבור לשלב השאלות הקבועות, אני מניח שיש מאזינים שאולי היו רוצים לעשות את התהליך שאת עשית. אז בואו ניתן להם רגע כוח, לעזוב משרה וללכת אחרי החלום. מה הטיפ המרכזי? לא, כי תחשבי, יש שומעים אנשים שאפשר לתת להם פה השראה.
נכון.
אני תמיד יש מודל לחיקוי ויש השראה. את השראה.
תודה. אני, תראה, אני אמרתי לעצמי, באמת, לאייטק תמיד אני יכולה לחזור... אני לא מאבדת פה באמת משהו כל כך קריטי, זאת אומרת, אנשים אומרים, מה, אני אעזוב, אני זה, מה יהיה אחר כך? אני מאוד מאמינה, כשאתה עושה מה שאתה מאמין בו, ומה שאתה מרגיש מחובר אליו, אז איכשהו היקום מסתדר מסביב.
כל כך נכון.
וגם אם יש קשיים בדרך, והיו לא מעט קשיים בדרך, אבל ברגע שיש איזה סנטר שזה הדבר הנכון, אז מצליחים, וזה כיף גדול.
אהבתי.
תודה.
3 שאלות קבועות.
כן.
אנחנו דיברנו הרבה על הצלחות ועל דברים טובים, אפילו יש גם דברים שפחות עבדו, או טיפים גם מעכשיו, גם מעבר, של דברים שלמדת, יכולת לעשות אותם אחרת. יש לך דבר כזה תובנה? או טיפ?
כן, אני כשהתחלתי, אז באמת באתי מהרקע הטכנולוגי ושל המוצר, והייתי בטוחה שאם יהיה לי מוצר טוב, הוא ימכור את עצמו.
והטכנולוגיה היא הבסיס.
כן.
עכשיו יש... שזה ה-X פקטור.
בדיוק, אמרתי, יש את הטכנולוגיה, יהיה מוצר פגז, ואנשים יעופו, וזהו, ויבואו לקנות, ולא לקחתי בחשבון את המשפח השיווקי, את כל עולם השיווק שפחות הכרתי.
אז כאילו השקעת פחות בשיווק, השקעת יותר בטכנולוגיה, ואז הבנת שצריך להפוך. בסוף צריך לקוח, להבין תובנות, מסעות לקוח, איך עושים שיווק יותר מיוחד, איך מגיעים ליותר מודעות, איך עובדים יחסי ציבור, שיווק בכלל.
ויותר מזה, הבנתי שגם אני צריכה לקחת את זה אונרשיפ, כמו שאמרת קודם.
לגמרי.
זה לא מה שאתה יכול לעשות לאוטסורס.
נכון.
זה, זה אני, בתור בעלת העסק, בתור ה-DNA של העסק, צריכה ללמוד את זה בעצמי, ולמדתי, והנה,
להיות
אני
זון.
אוהבת אפילו. כן, ממש הנזון.
שאלה שנייה שלנו, זה, אנחנו מציעים לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב ביותר. מעניין מה המותג שלך.
אז בחרתי את Airbnb, פשוט כי הם היו באמת השראה מאוד מאוד גדולה מבחינתי בהתחלה. כן, לא היה הרבה ממי ללמוד, אבל באמת הם עשו עבודה מדהימה. היום הם כבר קצת אחר, אז אני מתייחסת יותר למה שהיה פעם. שבאמת לקחו אנשים שככה לא היה להם מושג מהחיים שלהם, איך למכור את החדר בדירה,
או להנציל את החדר בדירה, שהוא סתם כאילו עומד ככה בלי שום פרפס.
בדיוק, בדיוק, והם עשו עבודה מדהימה, והם באמת הביאו את הקונספט של מרקטפלייס לרמה אחרת, והיה הרבה מאוד מה ללמוד מהם.
יפה. ורגע לפני שניפרד, יש לך מישהו שאת רוצה שנזמין, זו שאלה תמיד לא פשוטה, לא טריוויאלית, אבל בטח שותף או מישהו שאת עובדת איתו, שיכול להיות מעניין או השראה.
אז ההשראה שלי גם לקחתי הרבה מהאוז, שזה בעצם גם מרקטפלייס, אבל לענייני בית, לעיצוב,
דיזיין, אינטריאר, עיצובים, נכון, אני מכיר.
ומה שנורא נורא אהבתי בהאוז, זה שהם שילבו תוכן בצורה מדהימה. זאת אומרת, חלק מהקונספט שלהם זה שאתה יכול לשאול שאלות על הדירה, אנשי מקצוע עונים לך, וככה בעצם אתה מגיע אליהם.
לגמרי.
והם ככה מקדמים עסקים קטנים, ואני מאוד אוהבת את הצורה שלהם.
הייתי ממש שם תדמות?
לא אישית.
אני אחפש.
אוקיי.
חפש, את המנכ״ל, את היזם.
זה
יזמים
ישראלים, כן. אז כן.
יאללה. חן לבמי, מנכ״ל איתיאמי. It was a pleasure.
גם לי, ממש.
ממש מעניין, ונורא כיף, אהבתי את השינוי, לצאת מאזור הנוחות ולשנות, ולבוא לעולם הזה עם איזו הבטחה שאני רוצה לעשות משהו טוב.
נכון.
בטח בעולם של אוכל, שזה עולם כל כך חשוב ומשמעותי ומנחם.
כן.
והדיוק הזה, והסלקציה, ולבחור את הכי טובים, לשמור על נאמנות. קיצור, שיהיה לך בהצלחה.
המון תודה, היה לי ממש כיף.
אני הולך כבר להיכנס, אז בטח ישמעו אותך אנשים פה, בטח אני מקווה שיבואו מתוך הפודקאסט הזה הרבה שיתופי פעולה, ואולי מנהל שיווק שיבואו אלייך ויציעו דברים מעניינים, תוכלו לחבור אליהם, כי אנחנו אוהבים איכות, באנשים שהם פרפקשן.
אני אשמח.
שיהיה לך שנה טובה, רגועה, ובהצלחה.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
ביי ביי.